שלום לכולם, אנחנו היום בעזרת השם נסכם את דיני אמירה לגוי בשבת. דיני אמירה לגוי בשבת, טוב, הרעיון שלנו בעצם זה לאמן את הראש שלנו שבשעת מעשה קורה משהו בבית והילדים אומרים, אבא, אתה הרב הפוסק של הבית, מה ההלכה? אז הכיוון הוא כמה שיותר שנדע תשובה ברורה, ולפחות שנדע מה הנושא כאן ומה צריך לברר. יש באמת מקומות שגם מי שלמד טוב את הסוגיה עדיין יש מה לברר. אני רוצה לפתוח בכמה מקרים ולנתח אותם, לראות איך הם בעצם מסתעפים, לחזור על הכללים ולראות איך אנחנו עונים על הדברים. רק רוצה לומר שהשיעור הזה, אחרי השיעור הזה יהיה בדרייב ובאתר, יהיה מעבר לסיכום הרגיל, יהיה גם שאלות ותשובות, שאלות ותשובות בצורה קצת שונה, שאלה ותשובה בצורה של איך עונים תשובה, לנתח את את השאלה ואת התשובה, שהראש שלנו יתרגל לדבר הזה. בן אדם יושב, משפחה יושבת בליל שבת, בית מואר, שולחן ארוך, האוכל על הפלטה, הדברים נמצאים במקרר, ופתאום הכל נופל. חשמל נופל. חשמל בדרך כלל לא נופל סתם, נכון? קרה משהו. כשיש עומס, או שיש איזה מוצר חשמלי כזה או אחר שמקלקל, שמקצר, האם מותר לקרוא לגוי שיוציא את המכשיר החשמלי המקצר, וירים את השלטר, ויהיה אור, ויהיה אוכל חם, והיא מקרר, וכולי. שאלה אחת, שאלה שנייה לגבי סתם אור שקבע. האם מותר לקרוא לגוי שידליק את האור? שאלה שקצת מגלה את התשובה לשאר השאלות, אבל משפחה שנפל להם המקפיא, המקפיא קיצר, או לא קיצר, סליחה, המקפיא, החשמל שלו קפץ. רוצים לקרוא לגוי שירים את השלטר של המקפיא. בתוך המקפיא, אתם יודעים מה יש? יש שם המון המון עופות ובשר לכבוד חג הפסח. יש שם בשר בשווי אלפי שקלים. מאות שקלים. כן, נזק גדול. אם המקפיא יהיה מנותק עד מוצאי השבת, הבשר עלול להתקלקל. האם מותר לקרוא לגוי? להגיד לו, או איכשהו, לגרום לו, שיחבר את החשמל של המקפיא, כדי שהכל לא ילך פה לקלקול. נכון? שאלה שיכולה לקרות. שאלה שיותר נוגעת לבני חוץ לארץ, אדם שהולך לניקוי יבש, ביום שישי, ניקוי יבש, אומרים לו, זה יהיה מוכן ביום שני בבוקר. הוא מבין, יום שני בבוקר, למה זה לא מוכן היום, למה לא אמרו לו, כנראה שהם מכינים את זה בעצם בשבת, מנקים את זה בשבת. האם יש בעיה? הם עושים את זה בשבילי בשבת, האם יש בעיה או לא? זה פחות או יותר השאלות הנוגעות לדיני אמירה לגוי בשבת. בואו נתחיל לחזור על הכללים. מישהו שאל אותי, או יותר נכון, כמה מישואים, כמה אנשים שאלו אותי, אחרי השיעורים, לגבי רמז. אמרו לי, איפה נכנס פה הרמז? אנחנו תמיד ידענו שאם רומזים לגוי, אז הכל מסתדר, רומזים לו. אז אני רוצה לחדד עוד פעם את הנושא הזה של רמז, איפה הוא נכנס. אנחנו יודעים שאמירה לגוי, בשימוש בגוי בשבת, יש שתי בעיות. יש שני איסורים. יש את האמירה ויש את הענה. אסור לך להגיד לגוי תדליק את האור, כי עצם האמירה הזאת זה האמירה של יום חול, זה צד ודבר דבר, זה דבר דבר דבר, אסור לעשות את זה בשבת. שתיים, יש לך בעיה בהנאה ממה שהגוי עושה בשבילך. רמז בא לפתור את הבעיה של האמירה. אם רמזת, לא אמרת. אם אתה רומז לגוי, זה כאילו לא אמרת. אבל אתה צריך להתמודד עם הבעיה של ההנאה. אז נזכור מעכשיו, רמז בא לפתור אמירה. האם זה פותר לי את כל הבעיה? לא בהכרח, תלוי בכל מקרה לגופו. רמז פותר לי את הבעיה של האמירה. עדיין יכולות לי בעיות אחרות. אגב, מה זה רמז? יש הרבה אנשים שעושים פנטומימה. פנטומימה זה לא רמז. פנטומימה זה אמירה. אדם שעושה תנועות ידיים ופרצופים לכיוון המתג, זה אמירה. רמז פירושו שאתה מזכיר את הבעיה בלי להזכיר את הפתרון, בלי להזכיר את הבקשה. אתה אומר חשוך כאן, מואר כאן, קר כאן, חם חם, חם כאן, נפל החשמל. אתה לא מזכיר, אתה לא עושה עם הפרצופים ועם העיניים. זה כמו להגיד את מה לעשות. זה דברים פשוטים, נכון? אז נזכור, רמז בא לפתור את הבעיה של האמירה. אם רמזת, כאילו לא אמרת. טוב, אבל אם רמזת, עדיין אסור לך ליהנות. אז כאשר מגיע לי מקרה שאני רוצה להשתמש בגוי, מה אני צריך לבדוק? אני יוצא מתוך נקודת הנחה שאמירה לגוי אסורה בשבת, והנאה ממה שהגוי עושה בשבת היא אסורה. גם אם רמזתי, עדיין אסור לי ליהנות ממה שהוא עושה. אני בודק האם זה עומד באחד מארבעת ההיתרים שלמדנו. זאת אומרת, כאשר מגיע לי מקרה של אמירה לגוי בשבת, אני עושה לעצמי לוח וירטואלי, לפני שאני מחליט, אני רושם לעצמי בראש, כן? את ארבעת היתרים אני אומר לעצמי, האם המקרה הזה שהגיע פה לבית שלנו, עומד באחד מאופני היתר, ארבעת אופני היתר שלמדנו. בוא נזכיר אותה. ארבעת אופני היתר, אלו הם. במקרה שאין אמירה ואין הנאה, אם אתה רומז, וההנאה היא לא הנאה שחכמים אסרו אותה, ההנאה שהיא לא ממשית, או שאתה נהנה ממה שהגוי עושה לעצמו, ואין בעיה של מרית עין. זאת אומרת שניכר מתוך המעשה שהגוי עושה את זה לעצמו. במקרה כזה מותר, אין אמירה ואין הנאה. לכן, אם האור בחדר דולק, האור בחדר שינה דולק, מישהו ידליק אותו אחד הידים ושכחו לחבות, ואתה רוצה עכשיו, מה לעשות עם זה? מה לעשות? לחבות את האור? אתה לא מחבא. אתה רוצה לקרוא לגוי שיחבא? מותר או אסור? אז בואו נבדוק. את האמירה אתה יכול לפתור איך? שאתה רומז לו, אתה אומר כאן, וואי, שכחתי לחבות את האור, או אחד הילדים הדליק את האור, אני לא יכול לישון כאן. טוב, הוא יבין לבד, הוא יחבא. רגע, אבל אסור ליהנות ממה שהוא עושה. מה למדנו? שזה לא נקרא הנאה ממשית. הנאה שהיא לא הנאה ממשית, היא מותרת. זה נקרא הנאת העדר. אתה לא נהנה ממשהו פיזי שהוא עשה, נכון? אתה נהנה מהחושך, החושך קיים כאן, הוא בעצם... כי בא פה משהו, אני לא נהנה מעצם הכיבוי, אני נהנה מהיעדר האור, זה מותר. סגרנו? פשוט. אם אין אמירה והנאה היא לא הנאה ממה שחכמים מסרו, זאת אומרת שזה לא הנאה ממשית, אז זה מותר. מעולה. אז דוגמה נוספת, במקרה שגוי הדליק פה אור מעצמו לעצמו. בסדר? הדליק אור מעצמו לעצמו. הוא רוצה, הוא נמצא אצלי בבית, או שהוא נמצא בחדר מדרגות, שנייה, כן, או שהוא בחדר מדרגות, והוא מדליק לעצמו את האור. אני אמרתי לו? אני לא אמרתי לו. למי הוא הדליק את זה? לעצמו. מה זה נבעיה? למה? כי אני נהנה ממה שהגוי עשה לעצמו. נכון? פשוט, דברים פשוטים. אם... טוב, זה שייך כבר ליתר הבא. שאלנו מה קורה אם החשמל אצלי בבית נפל. אז אני פותח את ארבעת היתרים ואני אומר לעצמי כך, החשמל בבית נפל. אני לא צריך להגיד לגוי, אני יכול לרמוז לו. אבל עדיין אסור ליהנות ממה שהוא יעשה. אז בואו נבדוק. זה נקרא הנאה ממשית? בטח. הוא מדליק לך את האור, אתה נהנה מהאור. הוא מדליק לך את המזגן, אתה נהנה מהמזגן. הוא מרים לך את הפלטה, הוא מחבר את הפלטה למקום, אתה נהנה מהאוכל החם, אתה נהנה מזה שהמקרר והמקפיא מחוברים למקום. נכון? פשוט, זה הנאה פיזית, עם היתר הראשון אתה לא יכול להשתמש. אז אני מסמן עליו X. אז המקרה הקלאסי שנופל החשמל בבית, עם היתר הראשון שאין אמירה ואין הנאה, אני מסמן X. למה? כי את האמירה אולי פתרתי, אבל את ההנאה אני לא יכול לפתור. למה? כי אני נהנה ממה שהגוי עושה בשבילי. 2. מה היתר השני? לצורך חולה שאין בו סכנה, התירו גם אמירה וגם הנאה. אם יש לי בבית חולה שאין בו סכנה, צריך לה, ויש צורך בשבילו, את האור, את החשמל, את המזגן, או משהו כזה, מותר לי לבקש מהגוי מפורש שיעשה את המלאכה הזאת. בוא נבדוק, יש לי בבית חולה שאין בסכנה? בוא נאמר, בית עם ילדים קטנים, הם מוגדרים לעניין זה כחולים שאין בהם סכנה, יש חושך, אתה יכול לקרוא לגוי שירים את השלטר של התאורה. נכון? מצוין. אם אין לי בבית ילדים קטנים, אולי יש לי חולה, יש פה איזה מישהו עם שפעת, אולי יש פה איזה זקן מופלג, שמצב לא טוב, אבל אם לא, שואל פה מישהו ילדים קטנים עד איזה גיל, אז בגדול הפוסקים אומרים 9-10, אבל הכל לפי העניין, אם אתה רואה שגם ילד בן 12 נכנס לפאניקה בחושך, אז גם. הלאה, נעבור ליתר השלישי, אני יושב עם אשתי בבית, אין לי ילדים קטנים, הצור שחולה שאין לו סכנה, לא קיים פה, נעבור ליתר השלישי, פסיק רישה, מה זה פסיק רישה? שהגוי עושה פעולה מותרת, וכתוצאה מזה קורית פעולה אסורה. כשאני אומר לגוי להדליק את החשמל, או אם אני רומז לו, אם הוא עושה את זה מעצמו, זה לא פסיק רישה, זה המעשה בעצמו, להדליק את החשמל. אני לא יכול להשתמש ביתר הזה. מה עם היתר האחרון, היתר הרביעי? זוכרים מה היתר הרביעי? התרנו לבקש מהגוי שיעשה מלאכה דרבנן, מלאכה שאסורה מדברי סופרים. באיזה מקרה? או בכל מקרה. אם זה לצורך מצווה שהיא מצורכי השבת, או מצווה חשובה שצריך אותה כגון להביא סידורים לבית כנסת, או נקרא עירוב, טוב, נקרא עירוב זה משהו אחר, במקרה, או במקרה של הפסד גדול, או צורך גדול, איך זה הפסד ממוני גדול, מותר לבקש מהגוי שיעשה מלאכה שאסורה מדרבנן, לא מלאכה שאסורה מדברי תורה. עכשיו, במקום להיכנס למה נקרא מלאכה דאורייתא, מה נקרא מלאכה דרבנן, יש לנו דרך עוקפת. כתוב במשנה ברורה, שהרציון מביא את זה בכמה מקומות, זה מוסכם על רוב הפוסקים. שימו לב, שלא תצא פה טעות. יהודי שעושה מלאכה בשינוי, זה יורד מאיסור דאורייתא לאיסור דרבנן. אם יהודי מדליק את האור עם המרפק, זה בשינוי, זה כבר לא איסור דאורייתא. זה לא מלאכת מחשבת, זה איסור דרבנן. אסור. אמרנו שמותר לבקש מגוי שיעשה מלאכה דרבנן במקום מצווה או צורך גדול או הפסד גדול. איך אני עכשיו ידע אם להרים את החשמל זה איסור דאורייתא, איסור דרבנן, או כל מיני פעולות שאני צריך לעשות בבית, אני לא יודע לחשבן את הכל אם זה איסור דאורייתא, איסור דרבנן. יש לנו דרך עוקפת. מה הדרך עוקפת? תגיד לגוי ותגיד לו שירים את החשמל בשינוי. הוא יסתכל עליך כמו משוגע. גם ככה הוא יסתכל עליך כמו משוגע. לא מעניין אותנו. שירים את החשמל עם המרפק. אם הוא מרים את המרפק, את החשמל עם המרפק, מה זה נקרא? מלאכה דרבנן. ואם זה לצורך מצווה או הפסד גדול או צורך גדול, מותר. שואל פה, רב ישראל, שאלה חשובה. הוא מבקש לחדד את העניין של ההפסד הגדול. אם זה איסור, מה זאת אומרת להתיר איסורים במקום הפסד צורך גדול? אם זה אסור, זה אסור. מה משנה שזה הפסד? חכמים גזרו את הגזירה של האמירה לגוי. הם אמרו שאסור להשתמש עם גוי בשבת. למה? כדי שזה לא יגרר לכל מיני פרצות. אבל הם לא גזרו את זה באופנים מסוימים, באופנים של צורך מאוד גדול, במקרה כזה הם לא גזרו את זה. לא גזרו. זה בגדול. סגרנו את העניין הזה? פתחנו פה רשימה של דברים, אנחנו עונים על השאלות, עכשיו בוא נרד לעוד עומק מסוים. קראתי לגוי הביתה, כי נפל לי החשמל. יש לי ילדים קטנים בבית, הם מפחדים בחושך. יש צרכות, אני יודע, אצלי בבית, קרה כמה פעמים שנפל החשמל, יש חושך, ילדים, אפילו ילדים, פחד, צרכות, כולם נכנסים להיסטריה. אוקיי, אני קורא לגוי שירים את השלטר של התאורה. רגע, תגידו, אבל כשהוא מרים את השלטר הראשי, הוא גם מרים את התאורה, וגם את המזגן, וגם את המקרר, וגם את הפלטה, וגם את המייחם, ומה עוד? לא יודע מה עוד. מה זה? אחד ועוד אחד? מבצע אחד ועוד אחד? מותר לי לבקש מהגוי שיעשה את הצרכים של החולה שאין בו סכנה. כאשר נפל לי החשמל, אז מה הצורך של החולה שאין בו סכנה? האור. אבל כשהוא מרים את השלטר הראשי, הוא עושה פה צרכים שהם לא מצורכי החולה שאין בסכנה. נכון? מישהו יודע, מישהו יש לו איזה מחשבה מה היתר פה? או אולי זה אסור? אני בטוח שכן, יפה מאוד, פסיק רישה. אתה אומר לגוי, אתה צריך להדגיש לו, נפל לי האור, אני צריך אור לילדים הקטנים. אני צריך אור, הילדים הקטנים מפחדים. הגוי הולך ומרים את האור. שואל אותך, איפה מרימים את האור? אתה מראה לו את השלטר הראשי. זאת אומרת שהגוי עושה, מה הוא מתכוון? לאיזה פעולה? פעולה מותרת. למה זה מותר? כי הוא מדליק בעצם את האור לצורך החולים שאין בהם סכנה, לצורך הילדים. זה מותר. ככה מבואר בסימן ראי שאין וב. עוד פעם, כאשר אני קורא לגוי לפעולה מותרת, מה זאת אומרת פעולה מותרת? לצורך חולה שאין בו סכנה. ואני אומר לו בפירוש, לא ברמז, כי לצורך חולה שאין בו סכנה לא צריך לרמוז. מותר להגיד מפורש, אני אומר לו תדליק את האור. שואל אותך הגוי, איפה מדליקים את האור? אתה מראה לו את השלטר הראשי. עכשיו, כדי להרים את השלטר הראשי, צריך קודם כל להוציא את המכשיר החשמלי המקצר, תגיד לו שיעשה את זה. כדי שיוכל להדליק את האור, הוא חייב להדליק, אז זה חלק מאותה פעולה. אז תגיד לו, תוציא את המכשיר החשמלי המקצר, תגיד לו מפורש, בלי רמז, ואז תגיד לו שידליק את האור. שואל אותך, איך מדליקים את האור? פה בשלטר. רגע, אבל גם מודלק פה הפלטה, והמקרר. בסדר, זה פסיק רישה. פסיק רישה, מותר, זה גוי. מצוין. אין לי בבית ילדים קטנים. ונפל, כן, זה כל כך פשוט, נפל לי החשמל. נפל לי החשמל. נפל לי, לא נפל לי החשמל, מקרה, גם מקרה קלאסי, שבת, יש אנשים שכל עוד אומרים השיב רוח ומוריד הגשם, וכל עוד זה שעון חורף, הם לא מדליקים את המזגן קור. גם אם שבת חמה מאוד, גם אם הוא שמע או הוא ראה שהחזאים אומרים שבת חמה מאוד, הוא לא מדליק. למה? חורף. אבל שבת אחת, באמת חם. היה חם, ממש חם, 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 חם. אין מזגן. האם הוא יכול לקרוא לגוי, לבקש ממנו, שירים את... ידליק את המזגן? מה התשובה? התשובה היא ככה. אנחנו צריכים לדוק האם זה עומד באחד מהיתרים, מארבעת היתרים. אז ככה. האם אין פה אמירה ואין פה ענה? לא, יש פה ענה, עושה את זה בשבילך. פסיק רישה זה לא פסיק רישה, צורך הפסד גדול, לא, במיוחד לפי הפוסקים שזה איסור דורייתא. אבל, היתר שחולה שאין בו סכנה יכול להיות קיים פה. כתוב בשולחן ערוך בסימן רישה, אינבב סעיף אי, צריך לזכור את זה, רישה אינבב סעיף אי, שלצורך קור גדול, כל חולין אצל צינה, אתה מוגדר כחולה, ומותר לקרוא לגוי שידליק את החימום. והרבה מהפוסקים, ביניהם של מזל מנוירבך, מנחת יצחק, הרב עובדיה ועוד, אומרים שגם לעניין חום, אותו דבר, אם חם מאוד, מאוד, זה אינדיבידואלי לכל בן אדם, חם מאוד, זה מה שקשה לך לתפקד באופן הרגיל, אתה מוגדר כחולה, כמו צורך של חולה, שמותר לקרוא לגוי ולבקש ממנו לאדיה, שידליק את המזגן. בוא נגיד, אם אתה עושה את זה ברמז, אז זה נותן לך עוד פתח להקל פה. למה? כי זה צורך גדול, ולדעת הפוסקים שמזגן זה איסור דרבנן, אז אתה משלב פה כמה דברים. איסור דרבנן לצורך גדול, גם יהיה מותר. אני הולך לגוי ושם שם את הניקוי יבש בערב שבת. הוא אומר לי, אני אעשה את זה בשבת. מותר או אסור? בוא נבדוק. למה הוא עושה את זה? למה הוא מנקה את הבגד? בשבילי או בשבילו? בשבילו. אבל למה הוא עושה את זה בשבת? אני ביקש ממנו שיעשה את זה בשבת? לא. האם אני משלם לו כסף על השבת או על העבודה? על העבודה, לא על השבת. אז זה מותר. זאת אומרת, באיזה היתר זה? זה עומד ביתר הראשון. אין פה אמירה, לא אמרתי לו לעבוד בשבת, ואין פה הנאה ממה שהגוי עושה בשבילי. הוא עושה את זה בשבילו. הוא בחר לעבוד בשבת, כי זה הטיים, איך זה נקרא? זה הזמן שנוח לו. לא אני ביקשתי את זה. אבל אם הוא מקבל עבודה לפי שעות, אם הוא מקבל תשלום לפי שעות, לפי ימים, והוא עובד בשבת, אז יהיה בעייתי. סיכומם של דברים. כל מקרה שמגיע אלינו, אני עובר את הניתוח הזה של ארבעת היתרים, וגם אם אני לא יודע, אני לא נכנס פה לאיזה ייאוש, יש פה, בוא נבדוק, בוא נסתכל לחצי כוס המלאה. כותב פה מישהו, הערה נכונה, האם זה כל כך פשוט? אני אוהב את השאלה הזאת. למה? כי כשאנחנו לומדים את זה עכשיו, הכל נראה כל כך פשוט. אבל מה מונח לך בתת מודע ולכולם, שאמירה לגוי זה נושא סבוך? אני רוצה לספר לך מה שמעתי, אמר לי תלמיד של רבי שלמה זלמן, בשמו. הוא אמר ככה, בנושא של אמירה לגוי, מי שלומד, מרוויח. זה היה לשון שלו. למה? כי מי שיש לו עירת שמיים, מה מונח לו בראש? שאמירה לגוי זה נושא סבוך. קורה משהו, אומר, עזוב, 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 לא קוראים לגוי, לא קוראים, לא, לא, זה נושא מורכב, לא קוראים לגוי. אבל מי שלמד, יודע. אם הוא חזר יותר על הדברים, שפשף יותר, אז הוא יודע תשובה ברורה, אבל גם אם לא, הוא יודע את הנושא. הוא יודע מה הנושא כאן. כשאתה קרא לך מקרה, אתה מנתח אותו, אתה בא לרב עם הניתוח הזה, התשובה תהיה הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר מהירה, הרבה יותר מכבדת. אז זהו זה. סיימנו את הנושא של אמירה לגוי. בעזרת השם, ניפגש שבוע הבא. מיד אחרי השיעור הזה יעלה הסיכום והשאלות והתשובות. השאלות והתשובות פה חשובות מאוד. לשפשף חזק את הנושא שלנו, לתרגל אותו כמו שצריך, כדי שבשעת מעשה תהיה לנו כמה שיותר תשובה קרובה לאמת.